איך לדעת באיזה אורך לכתוב מאמר שידורג גבוה בגוגל? אחת השאלות הנפוצות שבהן אני נתקל מצד לקוחות רבים שלי לפני שהם מבצעים הזמנה במערכת הזמנת התכנים שלנו, היא מה צריך להיות אורך המאמר שיתמיעו באתר שלהם, על מנת להיות מדורגים גבוה בדפי תוצאות החיפוש של גוגל, כמובן, עבור הביטויים הרלוונטיים. הסיבה לכך ברורה. כותבי תוכן בדרך כלל מתמחרים את העבודה שלהם פר מילה. אני מדבר על כתיבת מאמרים שמוכרת לכולנו לצורכי קידום, ולא על עבודות אקדמיות שבהן מושקע מחקר מעמיק. כשזה המצב בשוק, עם תקציב נתון, צריך בעל האתר לקבל החלטה חשובה, מה כדאי לו יותר, לכתוב 4 מאמרים של 800 מילים, או 2 מאמרים של 1600 מילים. ובכלל, עדיף תוכן ארוך או תוכן קצר? מה יבטיח את המקום הראשון בגוגל? מה המינימום שיוכלו להשקיע על מנת למקסם את התוצאות שלהם? אז אני אתחיל בשורה התחתונה. נוסחה מדויקת עם דלטה, אפסילון ושורש ריבועי לא תמצאו כאן. קווים מנחים שיאפשרו לכם התנהלות מושכלת. דווקא כן. אם כך, מהם השיקולים שצריכים להנחות אתכם כבעלי האתר לפני שאתם מחליטים לאיזה עומק תרדו במאמר הבא שתטמיעו באתר? מהם הפרמטרים שצריכים לשמש אתכם כדי לדעת איך לחלק בצורה אידיאלית את התוכן? יאללה. צוללים פנימה. שיקול מספר 1. כוונת החיפוש של הגולשים. השיקול החשוב ביותר שצריך להנחות אתכם באשר לאורך התוכן של המאמר הבא שתטמיעו באתר, היא למה בעצם מצפה הגולש כשהוא מחפש את ביטוי החיפוש הרלוונטי. תסכימו איתי שמאמר שמשיב לביטוי החיפוש, משלוח פרחים ברעננה מחיר, לא חייב להיות באותו אורך כמו המאמר בנושא, כל ההוכחות של משפט פיתגורס. לא רק בגלל של משפט פיתגורס יש יותר מ-300 הוכחות. גם בגלל שגולש שעשה שימוש במילה, כל, מצפה לקבל את כל ההוכחות של משפט פיתגורס, בעוד שמי שחיפש מחיר של משלוח פרחים ברעננה, לא באמת מצפה לקבל כל תמחור אפשרי של משלוח כזה, עוד מימי המנדט הבריטי, ככל שהבריטים אכן סיפקו שירותי משלוחים כאלו, וניהלו אתרים בשפה העברית לשם כך. שיקול מספר 2. סביבת התחרות. השיקול הבא שצריך לעמוד לנגד עינכם כשאתם נפנים לקבוע מה יהיה אורך המאמר שיעזור לכם להתקדם בגוגל, הוא כיצד נראים אתרי המתחרים שלכם. כדי להצליח ולדרג גבוה את התוכן שלכם, תצטרכו לכתוב ארוך יותר ומעמיק יותר מן המתחרים. כך שאם כל המתחרים שלכם יסתפקו במאמרי 400 מילה, לא צפויה לכם בעיה גדולה מאוד בתחום התוכן. לעומת זאת, אם כולם תרחו והשקיעו תקציבי עתק בהטמעה של תוכן סופר מעמיק ואיכותי, בארוך של אלפי ואולי עשרות אלפי מילים, עליכם יהיה לקחת זאת בחשבון ולתקצב מאמר ארוך במיוחד, בהתאם. כל שנותר לכם לעשות הוא לחפש את הביטוי עליו אתם רוצים להיות מדורגים ולבדוק מהו האורך פחות או יותר של המאמרים של המתחרים שלכם שכבר מדורגים טוב. שיקול מספר 3. כמות המידע שיש בנושא. עם כל הכבוד לשיקולים שהוצגו עד כה, פרמטר נוסף שחשוב יהיה לקחת בחשבון הוא כמה מידע בכלל קיים בנושא. הכוונה היא למידע קונקרטי, מחדש, עדכני, ולא מידע שכולל את אותה אמירה 700 פעמים בווריאציות שונות. למשל, במקרה של חיפוש מדריך קנייה לאופניים, סביר להניח שהמידע שקיים ברשת הוא עצום. ישנם אופניים לצרכים שונים, במחירים שונים, עם רכיבים שונים, חנויות שונות, מיקומים גיאוגרפיים שונים, ציוד נלווה מגוון ועוד ועוד מידע, שיקולים ופרמטרים שצריכים להיות מוצגים לקונה הפוטנציאלי. לעומת זאת, השוואה בין שני סוגי מוצצים לתינוקות, מרתקת ככל שתהיה, לא באמת יכולה לתפוס מאמר של 3,000 מילה. עכשיו, אני יודע שיקומו כאן כותבי תוכן וימחו, ויתנו שהם יצליחו לכתוב מאמר באורך כזה שישווה בין תכונות של מוצצים לתינוקות. תנוחו. שיקול מספר 4. הצרכים של קהל היעד. עולם תוכן נוסף שצריך להטריד אתכם כשאתם מעוניינים לחשב את כמות המילים הנדרשת במאמר הבא שתזמינו, ומי הוא קהל היעד שלכם. אם קהל היעד שלכם הוא היסטוריונים שעמלים על כתיבת מסע בנושא מלחמות העולם והתמורות שחוללו במזרח התיכון, לכו על עומק, רוחב, גובה וכל מה שתחליטו שנכון לכם. אם קהל היעד שלכם הוא תלמידי חטיבת ביניים שמעוניינים להכיר את כללי הדקדוק לבחינה הבאה שלהם, פחות תתאים כאן סקירה של התפתחות השפה העברית ממי לשון המקרא ועד ימינו. תחלס, לא בטוח שהיא תעניין גם את ההיסטוריונים מהדוגמה הקודמת. שיקול מספר 5. האסטרטגיה העסקית. הסיבה לכך שהשיקול הזה לא דורג ראשון היא מקרית בהחלט. ללא ספק. אחד השיקולים המובילים בהחלטה כמה בדיוק לכתוב, נוגעת לאסטרטגיה העסקית שלכם, ובפרט, מה אתם מוכרים, ידע, מומחיות או מוצר. יועצים למיניהם שעוסקים במחירת שירותי ייעוץ בתחומים שונים, לא יכולים לפרט במאמרי התוכן שיתמיעו באתר את כל הידע שצברו, משום שאם יעשו זאת, קהל היעד שלהם כבר לא יזדקק לשירותים שלהם. אותם יועצים צריכים לכתוב מספיק ולייצר מספיק ערך מוסף כדי לשכנע לקוחות להתקשר מולם, ולהשאיר חלק ניכר מן המידע הערכי בידיים שלהם, לצורך מחירה עתידית שלו. אגב, אני באופן אישי לא מאמין בזה, זו בסך הדעה הרווחת. האמונה שלי אומרת שככל שתתן יותר, ככה תרוויח יותר. לעומת זאת, במקרה שאתם עסוקים במחירה של מוצר, טוב יהיה אם תפרטו על המוצר הזה ככל שתוכלו. אופן הפעולה שלו, חוות דעת גולשים וממליצים, מדריכי קנייה, יתרונות וחסרונות, התפתחות המוצר לאורך ציר הזמן, שאלות ותשובות ועוד ועוד. שיקול מספר 6. תצורת תוצאות החיפוש. למשוואה הזאת, שכוללת את השחקנים השונים כמו יצרן התוכן וצרכן התוכן, יש משתנה נוסף שחשוב להכיר במנוע החיפוש עצמו. לדרך שבה גוגל בוחרת להנגיש את התוכן שלנו לגולשים יש חשיבות עצומה בדרך בה אנחנו אמורים לייצר את התוכן הזה ולהעמיק בו. הנה עצה פרקטית. לפני שאתם מזמינים תוכן בנושא מסוים, עשו בנושא חיפוש קצר בגוגל. מה אתם רואים? אם אתם מבחינים בפורמטים שונים של תוכן שעד כה גוגל לא נהגה להראות, כמו טבלאות, קרוסלות, תשובות ישירות, גרפים, תמונות, מפות, תוצאות לוקליות ועוד, אתם צריכים להבין שהתוכן שתזמינו צריך להיות לא רק רוח מספיק, אלא גם לכלול את אותם נתונים חשובים שיאפשרו גוגל לנתח, להשוות, ולהבין במה עוסק עמוד התוכן שלכם הלכה למעשה. אגב, טבלאות זה נהדר. בנוסף לכל זה, כדי להכיר גם את הכלי סופר שינתח את 10 התוצאות הראשונות של השאילתה שתגדירו ונותן טיפים פרקטיים לשיפור התוכן כולל האורך הרצוי. לאחר שעברתם על 6 השיקולים של הלן, אם החלטתם שמספיק שהתוכן שלכם יהיה מינימלי, לדוגמה, כמה עולה טבעת אירוסין, זה בערך 400 מילה. אם אתם רוצים שהוא יהיה בינוני, לדוגמה, איך לבחור טבעת אירוסין בכמה צעדים פשוטים, 800 מילה. אם אתם רוצים שהוא יהיה מקיף, 15 דרכים טובות להציע נישואין, 1200 מילה. אם אתם רוצים שזה יהיה מגה מדריך, מתכננים חתונה? מדריך שלם ומקיף, כל מה שצריך לדעת, 3000 מילה. טיפים נוספים שחשובים ליצירת תוכן מנצח. אחרי שהחלטתם כמה ארוך צריך להיות המאמר הבא שלכם, תרשו לי לשתף אתכם בכמה עצות פרקטיות, שתשדרגנה לכם את התוכן, בלי שום קשר לאורך שלו בפועל. פורמט התוכן. חשוב להבין שלצד הצד שעוסק בכתיבה של התוכן, חשוב לא פחות להשקיע משאבים גם בפירמוט נכון של התוכן. כותרות ראשיות, כותרות משנה, בולטים, מספורים, גרפים, קישורים פנימיים, הדגשות, חלוקה נכונה לפסקאות תוכן, ציטוטים, הזכות ועוד. לכל אלה יש חשיבות גדולה ביצירת תוכן קרי, שימשוך אליו גולשים, ומנועי חיפוש בהתאם. עדכניות. בתחומים מסוימים, התוכן שלכם יכול להיות ארוך, משמעותי, ואיכותי ביותר, אבל אם הוא לא עדכני, אין לו כל משמעות. זאת הסיבה שלצד יצירת תוכן מנצח, חשוב ליצור מתודות עדכון לתוכן הזה, בתדירות שעולמת את הדינמיות של התחום הכללי בו עוסק התוכן. אל תזניחו את עבודת העדכון והרענון של התכנים. לעתים, היא לא פחות חשובה מעצם יצירת התוכן. מומחיות. בתחומים מסוימים, גוגל תרצה לראות שמי שכתב את התוכן הוא מומחה בתחומו, יתי, ויש לו הסמכות והניסיון המעשי לייצר את התוכן הזה. יש לו מעט טכניקות שתאפשרנה לכם לשדר את המומחיות הנדרשת, החל מהוספת שמות התואר של יוצר התוכן, דרך קישור לפרופיל המקצועי שלו, קישורים למאמרים נוספים שכתב, או למקורות בריסמכה שציטטו אותו, שימוש בשמו של מותג מוביל בתחומו ועוד. היקף התוכן. בתחומים מסוימים, יותר מאורך התוכן עצמו, חשוב יהיה שהתוכן יהיה מקיף, כלומר, יתייחס לכלל הרבדים הדרושים כדי לספק מענה איכותי לשאילתה שביצע הגולש. כך, למשל, בתחומים מסוימים תצטרכו לשלב מידע הנוגע לסיכונים הכרוכים ברכישת המוצר או השירות המדוברים, בניסיון בפועל של רוכשים שהתנסו במוצר, בחוות דעת שנכתבו ברשת, בתיאור פיזי של המוצר, בהתאמה של המוצר לשימושים שונים, ביתרונות והחסרונות שלו ועוד. לסיכום, אם אתם מעוניינים לדרג את עמודי האתר שלכם גבוה בגוגל עבור ביטויי החיפוש הרלוונטיים, ואתם מתלבטים כיצד נכון לפזר את ההשקעה בעוגת התקציב המתייחסת לתוכן, יש כמה וכמה קווים מנחים שבהם תוכלו להיעזר כדי לקבל את ההחלטות הנכונות המתייחסות לאורך התוכן. כוונת החיפוש של הגולשים והתאמת המאמר שתכתבו לצרכים שלהם, סביבת התחרות ובפרט פעילות המתחרים הישירים שלכם בתחום, כמות המידע הערכי שקיים בכלל בתחום המדובר, הצרכים של קהל היעד שלכם והעדפות שלהם ביחס לאורך התוכן, האסטרטגיה העסקית שבאמצעותה אתם מנסים לממש את מטרות העסק שלכם, והצורה בה מנגיש מנוע חיפוש את התוכן הזה לגולשים. כאשר אתם ניגשים ליצירת התוכן, חישבו לא רק המידע עצמו אלא גם על הפורמט הנכון שייצר לגולשים ערך מוסף אמיתי ויזמין אותם לצרוך עוד תוכן. דאגו שהמידע יהיה עדכני וירוענן בהתאם לנדרש בתחום המדובר, שליוו סממנים המעידים על כך שהמידע נכתב על ידי מומחה בתחום, ודאגו שהמידע שתשלבו באתר יהיה המקיף ביותר והשלם ביותר שמידע כזה יכול להיות.